ומכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המחלקה למדעי החיים גאה להציג
ביולוגיה ללא ביולוגים.
כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
אורח באולפן דוקטור שי פילוסוף.
האזנה נעימה.
ברוכים הבאים, אנחנו פה, דבי טויבר ואני ברק רוטבלט, עם האורח המכובד שלנו, דוקטור שי פילוסוף, מהמחלקה למדע החיים בבן גוריון. שלום שי.
שלום שלום.
אז שי, אולי תספר לנו, מה אתה עושה? איזה סוג ביולוג אתה?
אוקיי, אז קודם כל אני אקולוג. מה שזה אומר זה שאני חוקר את האינטראקציות בין אורגניזמים ובין אורגניזמים לסביבה שלהם. והצורה שבה אנחנו עושים את זה במעבדה היום, זה בעזרת כלים חישוביים. לא ככה בעבר, בעבר הייתי הרבה יותר בשטח. אבל היום מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בשילוב של מודלים, של דאטה סיינס, מדעי הנתונים, ומודלים תיאורטיים, בשביל להבין איך מערכות בטבע עובדות.
אבל איזה מין סוג שאלות אתם שואלים, כאילו... תספר לנו לבן אדם הפשוט, אוקיי, אני רוצה להבין איך זאב יכול להשתלב ביערות.
סבבה. שם מצוינת. תמיד יש לי את הקטע הזה עם המשפחה שלי, שהם נסביר להם ככה. כן, זה...
אתגר.
אתגר. אבל אוקיי, אז למעשה, כל מה שאנחנו רואים, כל הטבע שאנחנו רואים סביבנו, וגם כל מה שאנחנו מפיקים מהטבע, כמו למשל, אפילו היבולים שלנו, נכון? הוא למעשה בסופו של דבר מושפע מאינטראקציות בין אורגניזמים. ואני אתן לכם דוגמה. אחת הבעיות הכי קריטיות בעולם שלנו, בצד של הרפואה, זה ההתפשטות וההתפרצות של חיידקים שיש להם עמידות בלתי נדלית לאנטיביוטיקה.
נכון.
עכשיו, העמידות לאנטיביוטיקה היא למעשה מועברת בין מינים או זנים שונים של חיידקים, ובשביל זה אנחנו צריכים להבין איך חדקים עוברים אינטראקציה אחד עם השני, ומי עובר אינטראקציה עם מי ולמה, ואלה סוג השאלות שאנחנו שואלים. דוגמה נוספת מעולם לגמרי אחר.
רגע, שאני אבין. אז יש לי איזה חיידק בבית חולים שרכש איזושהי עמידות לאיזושהי אנטיביוטיקה. עכשיו הוא פוגש חיידק אחר והוא מעביר לו את העמידות הזאת.
אוקיי, אז כבר ירדנו במחילת הארנב הזאת, אז כשחיידק פוגש חיידק אחר, יש מקרים שבהם עובר מין, לא יודע, אפילו כל איזה יצור, עובר איזשהו אלמנט גנטי קטן יותר, שזה נקרא פלזמיד, שעובר ממש מחיידק אחד לחיידק אחר. ממש שני החיידקים יש בהם איזושהי תעלה שנפתחת ביניהם.
נראה לי שאם אפשר להזכיר לכולם, אנחנו מכירים את התורשה שבאה מההורים לילדים, אבל בעולם החיידקים אפשר לקבל גם הוריזונטלי. נכון. גנים בצורה הוריזונטלית.
נכון. השכן שלך, מהחבר שלך.
ובדיוק לשם אני חותר, כשיש לך שני חיידקים שהם נמצאים אחד ליד השני, ויכולים ממש לקשר אחד עם השני בעזרת איזושהי תעלה, יש אורגניזם קטן יותר שנקרא פלזמיד, שזה בעצם DNA עגול, והוא יכול לעבור מחיידק אחד לחיידק אחר, והפלזמידים האלה נושאים על גבם גנים שהם יכולים להעניק עמידות לאנטיביוטיקה, שיכולים אחרי זה להשתלב בחיידק החדש, וכך עמידות לאנטיביוטיקה בעצם עוברת מחיידק אחד לחיידק אחר, והכל פה שוב מתבסס על אינטראקציות. אז אנחנו שואלים שאלות בעולם המיקרוביאלי, כי יש לנו גם הרבה עולמות אחרים. בעולם המיקרוביאלי, שאלות למשל, מה קורה אם יש לנו קבוצה של חיידקים, אבל לא כולם עוברים אינטראקציה אחד עם השנים? מה אם יש חיידק אחד שהוא מאוד חברותי, והוא לעבור אינטראקציה עם כולם? איך זה ישפיע על מעבר של, של, של עמידות לאנטיביוטיקה.
אז זה מאפשר חיידקים. לעשות טרגטינג, כאילו להגיד, אוקיי, מכל החיידקים החברתי הזה, זה מה שצריך להיפטר ממנו.
אז בגדול כן, אני כבר אגיד שהמחקר שלנו הרבה יותר, מה שנקרא, מחקר בסיסי, ופחות מחקר יישומי, כלומר, אנחנו לא הולכים להוציא פטנט על, על המחקרים שלנו. אבל למחקר הבסיסי יש המון המון ערך בזה שנותן לנו להבין את המכניזמים שמאחורי ה... רגע, אבל רק אני אוסיף, שבאמת יש המון המון מחקר, למשל, בעולם המיקרוביאלי, יש המון מחקר על זה, חלקים עוברים חלקים...
אנטיביוטיקה,
נכון? כן. אבל מה שמייחד בעצם את הסוג המחקר שלנו, שאנחנו לא מסתכלים על אורגניזם בודד, לא בעולם המיקרוביאלי, ולא בעולם הגדול יותר, מסתכלים על פרחים ופרפרים, למשל. אנחנו לא מסתכלים על אורגניזמים בודד, אנחנו מסתכלים על המון 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 אורגניזמים יחדיו, שיוצרים איזושהי רשת של אינטראקציות. ואת הרשת הזאת, או את הרשתות האלה, זה בעצם נושא המחקר העיקרי שלנו.
ותגיד, הרשתות האלה, זה דומה קצת לרשתות החברתיות שאנחנו משתמשים בהן במחשב, או אינטראקציה בין אנשים?
האמת שכן, גם מבחינת כלים, כלים ממש לחקור אותם, זאת אומרת, אני יכול לחקור רשת של טוויטר, בעזרת אותם כלים שאני חוקר רשתות ביולוגיות, רשתות אקולוגיות, רשתות טכנולוגיות, וכל העולם הזה של רשתות נכנס תחת תחום מדעי שנקרא מדע הרשתות. וגם מבחינה קונספטואלית, כי גם ברשתות חברתיות, גם יש אנשים שהם מאוד מאוד חברותיים והם חברים של כולם.
לגמרי.
נכון? ויש גם, כמו שיש פרחים שהם מאוד מאוד, נגיד, חברותיים, והם מושכים אליהם המון המון מאביקים, ולכן זה פרח מאוד מאוד חשוב במערכת.
אבל במערכות שלך יש גם איזושהי היררכיה, נכון? אם אנחנו מדברים על רשת חברתית, כולם בני אדם. בצליחה אולי יש שלבים שונים של פרחים, בדבורים, אחרי זה לא יודעת מה... עצים, או כל מיני מינים שמסתובבים שם. אז איך משחקים עם את הפרמטרים האלה? למה יש משקל כבד יותר? למה יש משקל פחות כבד? איך אתה מחליט באינפורמטית או חישובי מה המשקל של כל אחד?
כן, אז פה אנחנו בעצם יורדים להגדרה של הרשת שבה שאתה, אתה חוקר. אז אם אנחנו במדעי החברה, אנחנו נחקור רשתות חברתיות, באמת כולם בני אדם, והם יכולים להיות חברים, או שונאים, או עוזרים, או whatever. במערכות אקולוגיות, סוג האינטראקציה מראש הוא שונה, ולכן בדרך כלל בין אורגניזמים שונים. אז לדוגמה, אינטראקציה אחת זה אינטראקציה של טריפה. אז יש בעצם רשת כזאת של מי אוכל את מי, או מאיפה אנרגיה עוברת מלמטה למעלה וכך הלאה. אז מי אוכל את מי? רשת אחרת היא רשת למשל של האבקה. מי מאביק את מי? איזה דבורה נוחתת על איזה פרח? רשת אחרת היא רשת של התפלה, איזה טפיל, מטפיל, איזה פונדקאי. ואנחנו בעצם, זה לא שצריך לשחק פה עם פרמטרים של מה יש לו יותר חשיבות, אלא זה פשוט סוג הרשת. עכשיו, אפשר גם לשלב כמה שתות ביחד, אבל זה כבר...
אבל מתי שמים את הגבול, נכון? כי מתי שהוא חישובי הופך להיות בלתי אפשרי. כי אתה יכול לחבר כל רשת לרשת נוספת.
כן.
מורכבת יותר.
אז אחד את הדברים שאנחנו בעצם מובילים במעבדה שלנו, זה רשתות שהן נקראות רשתות מרובות שכבות. כי באמת במדע האקולוגיה הקלאסית יותר, התמקדו תמיד בסוג אינטראקציות אחד. אנשים חקרו מנגנונים של טריפה, חקרו מנגנונים של האבקה, הם חקרו מנגנונים של טפילות, אבל לא ביחד.
אוקיי.
וברור שכל הדברים האלה הם קשורים אחד בשני.
נכון.
בדיוק כמו שבעולם שלנו האנשים, אתה לא יכול לחקור רק מי בן משפחה של מי, אתה יכול, באותה נשימה, אתה גם, אותם אנשים, יש להם גם חברים, ויש להם גם אנשים שהם איתם בבית ספר, וכך יש להם כל מיני סוגים של אינטראקציות. נכון. והכל מתחבר.
נכון.
אז במעבדה שאנחנו חוקרים בעצם גם את החיבורים האלה בין הרשתות.
אוקיי, מגיע. איך הגעת לזה? איך כשהיית ילד חשבת, אוי, אני רוצה...
לחקור רשתות.
אז כן, אז לא.
כי אני אגיד לך, שאני חושב על אקולוג, אני חושב מישהו עם סנדלי שורש, שיוצא לשטח ואוהב לטייל ולדגום ולהסתכל על בעלי חיים, על ציפורים, על עניין כאלה דברים. מה שאתה מתאר לי זה די מחשבון, איש מחשבים שיושב לך ומחשב חישובים על רשתות.
כן, טוב. אז אני אספר איך זה בעצם התחיל, ו...
איך הגענו לפה.
כן, איך הגענו לכאן. אז אני תמיד, אני התחלתי עם סנדלי שורש, ואני בעצם מאוד מאוד אהבתי תמיד לטייל ולהיות בטבע, ואני זוכר שכשהייתי בתיכון, הייתי הולך כמה יותר טיולים וכך הלאה, ואחרי הצבא החלטתי שאני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, בערך כמו כל ישראלי טיפוסי, נכון? אז נסעתי לטיול לדרום אמריקה. וגם שם כמובן הייתי בטבע, כי נסעתי בשביל הטרקים, ובשביל לראות בעלי חיים וצומחים וכך הלאה. ואני זוכר, במהלך הטיול הזה אני גרתי באיזה כפר קטן בבוליביה, באמת כפר נידח, לא דרך שם תייר, אני חושב, אף פעם. אבל בגלל שהוא היה כל כך נידח, הוא גם היה מקור משיכה למדענים. ויום אחד הגיעו לשם, כי באמת היה שם הרבה טבע מסביב, זה היה במקום פשוט מטריף. וככה התחברתי במהלך השהייה שלי שם עם מדען, שני מדענים גרמנים, אחד חוקר זוחלים ואחד חוקר ציפורים. ויום אחד הם אמרו לי, טוב, אנחנו לוקחים ג'יפ ונוסעים לשטח לעשות מחקר. בא לך לבוא? כאילו, מה אני אגיד? לא.
לא, הצעה שאי אפשר לסרב.
ברור שלא. קודם כל, אני בן 20 ומשהו, כל ההחלטות הכי שגויות, זה הזמן שצריך לקחת, אז נסעתי, מה אכפת לי.
אבל לפני זה לא חשבת על כיוון של...
לפני זה לא חשבתי בכלל, כאילו, אני בתיכון הגברתי מחשבים ופיזיקה.
אוקיי.
בכלל לא... ובכלל, אמא שלי חשבה שאני אהיה בהייטק.
כן.
בעצם כבר הייתי רשום למדעי המחשב, כאילו.
הוסללת.
הוסללתי, גם הסללתי את עצמי.
הג'יפ הזה.
לא, אני גם מאוד מאוד אהבתי את זה, גם כאילו הייתי מתכנת בכל מיני, פעם לא היה דברים תוחכמים מאוד, אבל הייתי מתכנת, אבל הטבע תמיד משך אותי, שוב, בגלל שהייתי בדיוק מה אני רוצה,
כן.
ועד באיזשהו שלב, כאילו כן נרשמתי למדעי המחשב, ושכחתי מזה. ואוקיי, אז יצאתי איתנו טיול, וזה היו פשוט 3 ימים, כאילו, מטורפים, כאילו, באמת, היינו בשטח, ראינו את זה, ראינו את זה, מצאנו מלא בעלי חיים, וזה. ואז אמרתי, טוב, אני הולך עם הביולוגיה. זה השלב שבו אמרתי, כאילו...
זה מגניב.
כן, זה בשבילי.
נדלקה נורה מעל הראש.
זה בשבילי, כן. חזרתי לעיר הגדולה, וכמובן לא אמרתי, סתם לכם ביולוגיה, אלא אמרתי לכם עוד אקולוגיה, כי באמת מה שמשך אותי זה הטבע והחיבור של להבין איך בעלי חיים או אורגניזמים בכלל עובדים בטבע. אז חזרתי לעיר הגדולה, התקשרתי, אמא שלי לא היה טלפונים סלולריים, התקשרתי שוב טלפון ציבורי, אמרתי לה, טוב, תבטלי את מדעי המחשב, הולך ללמוד ביולוגיה. שמעתי את הלב שלה כזה נוסק לו כאילו למטה, אתה בטוח, אתה בטוח? אמרתי לה, כן, כן. ואז שנה אחרי זה, לקח לי קצת זמן, שחזרתי הביתה, באמת הלכתי לאוניברסיטה, וזה מה שהתחלתי ללמוד. וכל הזמן הזה, גם בתואר הראשון, כל הזמן הייתי מעורב במחקרים שדרשו שטח, בהתנדבות. סתם, הייתי הולך, עוזר לאנשים, לא יודע, לחקור פרחים, לחקור פרפרים, לחקור חרקים, עשיתי איזשהו קורס על הטלפים, במהלך הדרך, תמיד זה היה שם.
אבל לא צריך איזושהי מומחיות, או איך אתה יכול להתחבר לכל כך הרבה נושאים שונים, רק בגלל החלק החישובי, או...
לא, לא, לא היה פה בכלל חלק חישובי, זה הייתי אקולוג שדה. כאילו, לא נגעתי במחשב בכלל.
אבל לא צריך איזה pattern recognition של המינים השונים, איזה מין החונה.
לא, להיות מתנדב במחקרים אקולוגיים זה לא כזה מסובך. אומרים לך, אתה הולך לפה, חופר מלכודת, מוצאים את הדברים מהמלכודת. אחרי זה כמובן צריך לזהות אותם וזה, אבל...
בתור מתנדב, זה כמו חפירות שאתה הולך...
כן, זה פחות כאילו, באמת היה את הדוקטורנטים שלהם עזרתי, או מנהלי המעבדות, וחוקרים שלהם עזרתי, והם כמובן היו יודעים יותר. אבל כל הניסיון הזה היה מאוד מאוד חשוב. וזה אולי איזשהו כזה מסר לאם יש פה סטודנטים ששומעים. זה קודם כל לעשות מה שאתה אוהב.
כן.
דבר שלי לפתוח את העולם. וכאילו לנסות להיכנס למעבדות, להתנדב, להכיר. כי דרך ההכירות הזאת באמת בסוף גם פחות או יותר הבנתי מה...
אז איך הבנת מה הכיוון שלך? סיימת את התואר הראשון, אמרת אוקיי, אקולוגיה, פרפרים, או לא יודעת מה
אחת. לא, אז סיימתי את התואר הראשון, במהלך התואר הראשון עשיתי קורס, שבו זה היה קורס מאוד קטן ונחמד, של מחקר על הטלפים בשדה בוקר. ואמרתי, טוב, זה נראה לי אורגניזם מאוד מעניין, האמת שהטלפים זה אורגניזם מדהים. אז אמרתי, טוב, סיימתי תואר ראשון, וצריך ללכת לעשות מחקר, אבל לא עושים סתם
מחקר.
בואו כבר נטייל. אז החלטתי שאני אסע למקסיקו. כי אני מאוד אוהב את... כי אני יודע שאת במקסיקו. אני מאוד אוהב את אמריקה הלטינית. אז מצאתי הייתה איזושהי מלגה, שאז משרד החוץ הציע, משרד החוץ של ישראל הציע, בשיתוף משרד החוץ המקסיקני, וזכיתי במלגה הזאת. ופשוט נסעתי לי לדרום אמריקה, סליחה, למקסיקו, מצאתי מנחה במקסיקו, ונסעתי לעשות מחקר. וזה מה שעשיתי במשך כמעט שנה.
וואו.
לפני המאסטר.
אוקיי, היית בוורקרוז, נכון? או משהו כזה?
אוקיי, אז התחלתי בוורקרוז.
אוקיי.
בוורקרוז. והמנחה שהיה לי בוורקרוז, התגלה כטירנט ולא רגיל, משהו, זה היה זוועה. עכשיו, אני כאילו, אחרי תואר ראשון, אין לי שום מושג באקדמיה מן הסתם, מגיע ל... כאילו הייתי...
מקום רחוק.
כן, הייתי במקום רחוק לגמרי, לבד, שזה לא היה חדש לי, כי שוב, טמטל הרבה, אבל... וגם הכרתי את השפה, כאילו, אני מדבר ספרי, זה לא כזה הבעיה, אבל בכל זאת להיות בלי ייעוץ, נגיד.
כן.
לבד עם איזשהו מנחה סופר טירנט, כאילו, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אז כאילו ממש... אמרתי, טוב, משהו פה לא מסתדר. ואז אמרתי, טוב, זה הזמן להחליף מנחה. כאילו, עכשיו אני במקסיקו, כן? זה לא שאני פה יכול... אז דרך אחת המסטרנטיות שעבדה בפרויקט שלי, אז מצאתי מנחה אחר, הוא בעצם היה המנחה השני שלו או משהו כזה.
כן.
מצאתי מנחה אחר ומוורקרוז, שזה בחוף המזרחי. טסתי את כל מקסיקו, עברתי לחוף המערבי, והתחלתי פרויקט חדש לגמרי, עם מנחה אחר לגמרי. והאמת שלי נבור בבירוקרטיה המקסיקנית, כדי להחליף מנחה, זה היה די מאתגר.
כן, נשמתנו.
לא, אבל זה קרה, ואני חושב שעוד נקודה חשובה היא, שלא להישאר במקום שאתה מרגיש בו. שלא טוב לך, כי זה גם כמובן פוגע במחקר.
כן.
אז כן, נסעתי לצד השני, ושם עבדתי... כמעט שנה.
אבל עבדתי עם הטלפים?
עבדתי עם הטלפים.
אוקיי.
עבדתי עם הטלפים, עבדתי למעשה ביער טרופי נשיר, מקום מטורף. עבדתי עם הטלפים.
מה מעניין בטלפים? אנחנו יודעים בביולוגיה מולקולרית למה הם מעניינים, אבל בתוך אוכלוסייה שמשתפת פעולה, או מה מיוחד בהם?
טוב, אז שאלה מעולה, כן? גם ההורים שלי תהו את זה. זאת חיה מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל, היא מאוד קטנה. אבל חיה המון 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 שנים, וזה נראה לי משהו שאותך מאוד מעניין. יש לה ביולוגיה מאוד מיוחדת, כי הם בעצם גם הפכו את השעות למעשה, הם הפכו את השעות. אבל אני חושב שמה שבאמת עניין אותי, בסוף בסוף, זה ההשפעה שלהם על האדם. כי מצד אחד, הטלפים, הם מאוד מאוד מועילים לנו,
במה הם מועילים לנו?
הם אוכלים המון המון חרקים, ומהווים למעשה הדברה ביולוגית מאוד מאוד איכותית במקומות רבים בעולם, ובאמת רואים שבמקומות שאוכלוסיות הטלפים קורסות, גם אוכלוסיות המזיקים עולות. מצד אחד. מצד שני, הם מכילים...
בירוסים.
בלי סוף, כן, בלי סוף מחלות ש... וזה אגב סופר מעניין בטלפים, איך הם מכילים כל כך הרבה וירוסים וחיידקים של... באמת הם פתוגנים לכל... לכל בעל חיים אחר, יונק אחר, אבל עליהם הם, זה לא משפיע.
מעניין.
ובאמת כשאתה עובד עם הטלפים, אתה צריך מאוד מאוד להיזהר.
כן.
כאילו, כלב את זה...
כמה פנדמיות
כן.
התחילו ככה.
אז, וכל, דווקא כל זה הכניס אותי לתחום הזה של אקולוגיה של מחלות. וכשהגעתי למאסטר, כשחזרתי ישראל, הלכתי לעשות תואר שני, שאותו עשיתי בקמפוס של בן גוריון, אבל בשדה בוקר. באמת, זה היה נושא המחקר שלי, את הפעילות של הטלפים. אבל זה גם הזמן שבו התחלתי יותר להתעניין בביולוג, בצד החישובי, בניתוח של הנתונים, ולא רק בללכת okay. ולאסוף את הנתונים. ואחת הסיבות הייתה שבאקולוגיה נורא נורא קשה לאסוף נתונים. אתה הולך לשדה, אתה עובד לילות, 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 ממש סופר קשה, המון לילות, ובסוף מעט נתונים.
אבל גם איך אתה מחליט באקולוגיה, למשל, איזה פרמטרים שווה למדוד ולא? כי אתה נמצא בטבע ויש הרבה דברים שקורים. נכון? ואתה צריך להיות מוגבל על מה אני מודד, מה אני מסתכל.
כן, זה נכון. אקולוגיה זה אולי התחום הכי רועש שאני מכיר בביולוגיה, כי באמת הכל קשור. את פשוט הולך על פי שאלת המחקר, אין פה, ואתה יודע שיש עוד המון המון דברים שיכולים להשפיע. אפשר כמובן גם לעשות ניסויים, כן? כן, ברור שפספסת, לא פספסת, פשוט...
ההשפעה הזאת היא לא תהיה בחלק מהמערכת שאתה מחשב אותה, אבל יכול להיות שהיא הייתה השפעה מאוד חשובה. לא יש... כאילו, גם בביולוגיה מולקולרית, נכון, אנחנו מסתכלים איפה שאנחנו יכולים, איפה שיש לנו כלים, ואנחנו מפספסים המון דברים, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים עם הכלים הקיימים היום. אז אני מניחה שבאקולוגיה קורה אותו דבר בסקאלה אחרת.
כן, זה נכון. ואתה בדרך, אתה תמיד יודע שיש איזה משהו, בייחוד אם אתה עובד בשטח. אם אתה עובד בשטח, אתה יודע שיש דברים שאתה מפספס. ואתה יודע שיש המון המון השפעה של הסביבה על המחקר שלך. כי אתה יכול ללכת, וזה גם אחת הבעיות שוב בלהיות אקולוג שדה, זה שאתה נגיד מאוד מוגבל בעונות. אז נגיד שאתה יוצא בקיץ, אתה יודע שאם במקרה יש גל חום, לא יודע, קיצוני, אז כן, יכול להיות שהמחקר שלך הוא יושפע מאוד מאוד.
הוא רק רלוונטי לגלי חום קיצוניים.
כן, לא רק. אבל כן, זה ממש דיגום בשדה מושפע מאוד מן הסתם, מתנאי האקלים ומזג אוויר וכל מה שקורה בשטח.
כן.
וגם שאתה לא צופה, אתה יכול לשים מלכודות ומחר הם לא יהיו, כי אכל אותם איזה זאב או שעבר זה טרקטורון.
כן.
הידיעה הזו, ההבנה הזאת, כי שוב, אחרי המון המון שנים של לעבוד בשדה, הביא אותי, החזירה אותי קצת לאהבה הקודמת שלי, שזה באמת עולמות יותר של חישוביים, והבנתי שאפשר לעשות אקולוגיה גם בצורה קצת שונה, וזה בעצם הזמן, התקופה שבו החלטתי טוב, מהתואר השני וכל הדוקטורט שלי למעשה, שננסה לעשות אקולוגיה חישובית. כדי לנסות להבין, להוציא תובנות מנתונים, ולא רק ללכת לאסוף את הנתונים.
כן.
וכשאני אומר להוציא תובנות, אני מדבר על זה ש...
כן, דברים מורכבים יותר.
כן, דברים מאוד מאוד מורכבים, ובגלל שהכל אונליין, אני כבר לא מוגבל. אני יכול פשוט לראות מה אנשים עשו, להבין מה הם עשו, ולקחת את הנתונים האלה שגם ככה... הם שם, כן? ולהמשיך את המחקרים האלה בכיוונים, או להשתמש בנתונים האלה לכיוונים, שאולי במקור לא חשבו עליהם.
אז שי, אולי תיתן לנו קצת הסבר, כי לא כולנו מבינים בדיוק, איזה תובנות אפשר להוציא מתוך המדע של הרשתות, שאם אתה מסתכל על נתונים שאנשים אספו בשדה?
אוקיי, אז קודם כל במדע הרשתות בכלל, לא רק בביולוגיה, כאילו, כל תורת הרשתות מדברת על זה שהדברים בטבע, וגם במערכות אנושיות וכך הלאה, הם מורכבים.
Okay.
כלומר, השפעה או פעולה שנעשית בצד אחד של הרשת, יכולה מאוד 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 להשפיע על הצד השני של הרשת. וכולנו חווינו את הדבר הזה בקורונה. יש לנו רשת של תעופה, או רשת של קישוריות בין בני אדם, מגפה שהתחילה בסין, תוך יומיים הגיעה למקום אחר, ותוך מעט מאוד זמן התפשטה כבר בכל הגלובוס.
כן.
נכון? וזה בעצם המהות של מדע הרשתות. אותו דבר קורה באקולוגיה. כאשר יש לנו השפעה במקום אחד ברשת, ההשפעה הזאת עוברת, או יכולה לעבור מאוד מהר, להשפיע על המערכת האקולוגית במקום אחר. הדוגמה הקלאסית לזה, זה בעצם השבת הזאבים ליילוסטון.
אוקיי.
אוקיי? ששם... מה שקרה זה שהזאבים נכחדו, ואז היה מבצע השבה. ברגע שהזאבים חזרו ליילוסטון, הם שינו, הנוכחות שלהם שינתה התנהגות.
כן, טרפו והם...
כן, גם טרפו, אבל לא רק שהם טרפו, הם גם בעלי החיים שהם טורפים, שינו את ההתנהגות שלהם. כלומר, הם נגיד התחילו לאכול במקומות אחרים, או התחילו לראות פחות, אז הדשא צמח יותר.
כן.
נכון, הסבים צמחו יותר וכך הלאה.
כן.
זה גורם לזה שאולי במקומות שבהם הייתה סחיפת קרקע, עכשיו יש יותר צמחייה, אז יש פחות סחיפת קרקע וכך הלאה. שזה באמת, זה נושא מאוד מאוד נחקר.
האמת שזה נושא מאוד יפה, ושי לימד אותו אצלנו בקורס שנה שעברה, אבל השנה לא תהיה בקורס.
נכון.
אבל יש את הוידאו ביוטיוב שמאוד מומלץ נכון. לראות איך השפעה של שישה זאבים בודדים יכולים לשנות.
כן, זה ממש, זה ממש וידאו מקסים, אבל זה באמת דוגמה קלאסית. ולחלק השני של השאלה שלך, איך מוצאים, איך זה קשור למה שמוצאים, לנתונים שאנשים אחרים אספו. אז הרבה אנשים, הרבה חוקרים היום בעולם, מסתכלים על רשתות, אנשים מולכים, ומסתכלים על, למשל, הרשתות הקלאסיות באקולוגיה, זה רשתות של מארגי מזון, מי טורף את מי, ורשתות של האבקה. יש המון המון רשתות של האבקה, כזה הרבה הרבה מאביקים כמו דבורים, פרפרים וכך הלאה, והרבה הרבה, תדמיינו הרבה הרבה דבורים או פרפרים, והרבה הרבה צמחים, פרחים, ואתם יכולים ממש לייצר קווים מהדבורה או הפרפר שמאביק את הפרח. ומה שמעניין בנתונים האלה, זה ש... יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למבנה של הרשת, כלומר, זה לא שכל אחד, כל מאביק, מאביק פרח באופן רנדומלי.
לא.
אז יש משמעות למבנה, מי מאביק את מי ולמה. ואם אנחנו יכולים להבין את המבנה הזה, אנחנו יכולים להבין למשל מי המיני המפתח במערכת. מי הדבורה שאם עכשיו אותה, תוציא אותה, זה יגרום לקריסה של הרבה הרבה אוכלוסיות של פרחים, או הפוך, מי הפרח שאותו, עם אותו אתה תוציא.
ותגיד משהו עכשיו עם העולם הגלובלי והמידע מכל העולם. כמה אתה יכול לנבא ממחקר בישראל, מה יקרה בלטין אמריקה? יש משהו גלובלי שאפשר ללמוד מה...
אז כן, אז מה שאנחנו לומדים באופן נתונים? גלובלי, זה שקודם כל, באופן מאוד מפתיע, הרשתות האלה, יש להם מבנה שהוא מאוד מאוד דומה, בכל העולם. לא משנה איפה אספת את הרשת.
אז הכוונה, בין אם זה דבורה ומאביק, או בין אם זה טפיל וההוסט שלו?
גם, אבל אני יותר התכוונתי לאם יש לך רשת של האבקה, נגיד, לא יודע, בטרופים, ברשת של האבקה באזור שהוא לא טרופי, נגיד...
במדבר?
במדבר זה קצת פחות, אבל אין הרבה. אבל נגיד ביער נשיר, לא יודע.
כן.
הרשתות האלה יש להם מבנה, לא, הוא לא אותו זהה, אבל יחסית דומה. מה זה אומר? כאילו, כשרשת יש לה את אותו מבנה, זה אומר שהמכניזמים שיצרו את הרשת, הם כנראה מכניזמים, כן, שמורים, דומים. זאת אומרת, אותם דברים פחות או יותר קורים, למרות שהמינים משתנים.
מעניין.
כן, זה אגב נכון לא רק לאקולוגיה.
אז אפשר להגיד שאבולוציונית גם יש שמירה על התנהגות של אוכלוסיות ממינים שונים.
אני הייתי אומר את זה בצורה כזאת, הייתי אומר שאולי זה אותם גורמים מגבילים, שמגבילים את ה... או אלה שמכתיבים את האינטראקציות.
זאת אומרת, חוקי המשחק הם מאוד דומים, רק השחקנים משתנים.
בדיוק. למשל, אין מצב שבו כל הדבורים יוכלו להביק את כל הפרחים. זה לא יכול לקרות. נכון, למה? וזה לא יכול לקרות לא בג'ונגל, ולא ביער נשיר, ולא ביער אירופאי. למה? מכיוון ש... תמיד יש איזשהו טרייד-אוף, נכון? דבורה שהיא טובה בלנצל משאבים מפרח אחד, תהיה פחות טובה בלנצל משאבים מפרח אחר, וזה נכון בכל מקום.
כן,
זה פשוט אבולוציה.
ודבורה שיכולה לנצל משאבים מהרבה סוגים שונים של פרחים, תמיד תהיה איזו דבורה שהיא מומחית לאיזה פרח מסוים, שהיא תהיה יותר טובה ממנה, בפרח הזה.
למשל. אז באמת יש תמיד, אז אנחנו רואים דרגה של גנרליסטיות, נכון? יש מינים שהם מאוד מאוד ספציפיים, והם מנצלים מעולה את מקור המזון שלהם, אבל הכי טוב, ויש מינים שהם יותר גנרליסטיים, והם יכולים לנצל כמה מקורות, אבל בצורה אולי טיפ-טיפה פחות יעילה.
וזה גורם...
זה קיים בכל מקום.
והתכונות האלה, למעשה, יש להם ביטוי במבנה של הרשת,
בדיוק.
ואתה רואה את אותו מבנה, ברשתות שונות, ולכן ההנחה היא שבאמת זה כנראה...
גם מאוד מאוד קל לדמיין את זה. כאילו, מין גנרליסט, זה מין שיוצאים ממנו הרבה קווים. כאילו, דבורה גנרליסטית, זו דבורה שיוצאים ממנה הרבה הרבה קווים, להרבה הרבה פרחים, דבורה שיותר מתמחת, ויוצא ממנה קו אחד או שניים למעט פרחים. וזה נכון בכל מיני רשתות.
בשאלה הנוספת, זה כמה אנחנו יכולים לנווה את ההשפעה של, נכון, היה איזה סרט ישן של ה... של פרפר, כאילו, שזז יכול להשפיע על, לא יודעת מה...
כן, אפקט הפרפר, אבל זה לא, זה לא, כבר יודעים שהאפקט הפרפר הזה, או שאלית הפיזיקלים, יגידו לך שזה לא באמת.
לא נכון.
זה לא משהו רובוסטי.
אבל קשה, תראי, לנבא זה בעצם כל מה שאנחנו רוצים לעשות במדע, נכון? אנחנו מנסים להבין תהליכים, ומנסים להבין...
לשים מודל שהוא...
לשים מודל שממנו אנחנו נוכל להחזות. זה מאוד מאוד קשה, באקולוגיה זה עוד יותר קשה, מכיוון שהמערכות האלה מאוד משתנות, זאת אומרת, האקלים, ונכון? הסביבה משתנה מאוד.
כן.
אז זה מאוד מאוד קשה לחזות, זאת אומרת, מרשת, לא אגיד, לקחת תובנות מרשתות שנאספו, לא יודע, באירופה, ולהביא אותם על רשתות שנאספו בארצות הברית, אנחנו יכולים, כאילו אנחנו מבינים, שוב, כי זה מבינים מאוד מאוד דומים, אבל השאלה היא מה אנחנו רוצים לחזות.
כן.
כאילו זה, זה, זה בעצם השאלה. ויש דברים שיהיה יותר קל, ויש דברים שיותר קשה.
אז שי, בוא נחזור שנייה לשדה. אתה עכשיו, רוב המעבדה שלך, אני הייתי במעבדה שלך, היא מאוד יפה, אבל זה רק שולחנות עם מחשבים.
מעבדת הייטק קטנה.
כן, זה נראה כמו כזה סטארט-אפ כזה, זה מאוד נחמד. כמו איזה חדר של סטארט-אפ. אבל אני זוכר גם שאתה נסעת למדגסקר, ואתה גם כן הסתובבת בשטח ואספת כל מיני דברים. או שלא יודע, עשית תצפיות, אין לי מושג מה עשית.
נכון, נכון, זה חשוב. אמנם אנחנו מעבדה חישובית, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שהנתונים שלנו מגיעים מאיפשהו. ויש חיסרון בלעבוד עם דאטה קיים, וזה שלא אתה אספת אותו. אז אתה לא תמיד מכיר את המערכת. בגלל זה במעבדה שלי יש כמה פרויקטים שאנחנו עושים בשיתוף פעולה. שיתוף פעולה עם אנשים ש... או, אם זה גנד שיתוף פעולה יכולת אפילו אנשים במעבדה, עובדים למערכות חיידקיות, אנשים שעושים את הניסויים. או, במקרה הזה של מדגסקר, יש לנו שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בארצות הברית, ואוניברסיטאות במדגסקר, אוניברסיטה במדגסקר, ששם אנחנו מנסים להבין איך הצורה שבה חקלאים משתמשים בקרקע שלהם, משפיעה על אוכלוסיות של בעלי חיים, ועל הטפילים שאותם הם נוסעים. ובשביל זה, בשביל להבין את המערכת הזאת, אנחנו צריכים ללכת לשטח. ולמעשה, להיות קשור לשטח, זה קודם כל בלב שלי.
כן, כי אתה אוהב את ה...
זה ממש חשוב, חוץ מזה שזה כיף.
כן.
מי לא רוצה לנסוע למדגסקר?
וכיף זה מוטיבציה...
וכיף זה מוטיבציה מאוד חשובה במחקר.
לגמרי.
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, תוך כדי שיתופי פעולה, אנחנו גם מבקרים בשטח. אז למשל, בביקור האחרון שלנו, אנחנו נסענו למדגסקר, עברנו את כל השטחים, ובאמת, כאילו עבדנו בשטח יחד עם, עם הקבוצה המקומית ממדגסקר, וזה גרם בעצם לכמה דברים. קודם כל, הבנו יותר את הנתונים שקיימים אצלנו, אנחנו יודעים מאיפה הם באים, אנחנו מבינים מה המגבלות שלהם, אנחנו מבינים, הכי חשוב, אנחנו מבינים כמה קשה היה לאסוף אותם. אנחנו מדברים פה על מקומות שבהם בשביל לאסוף את הנתונים, אתה צריך ללכת עם ערימות של קילו על הגב, בבוץ בגשם.
וואו.
לחפור בשטח, לשים על קודות, זה סופר סופר קשה. כאילו, מעכשיו, כל מה שאתה רואה איזשהו ביט על המחשב, אתה מעריך כמה קשה היה לאסוף אותו.
מעניין.
זה הדבר הראשון. הדבר השני, אתה פתאום רואה את השטח, אז אתה מבין מה המגבלות. מה המגבלות של הנתונים, מאיפה הם באים, מה אפשר לעשות איתם, ומה אי אפשר לעשות אותם. הדבר השלישי, זה שאתה מדבר עם אנשים. ומהשיחות האלה, עם אנשים שמכירים את המערכת מקרוב, ואנשים שגרים שם, אנשים שאספו את הנתונים, אנחנו קיבלנו הרבה הרבה תובנות ורעיונות למה בעצם אנחנו יכולים לעשות, ואיזה שאלות אנחנו יכולים לשאול, זה בעצם נתן לנו מקור להשראה. אז זה שטח מבחינתי, וזה תמיד היה, זה מקור להשראה.
אז המודעה של סטודנט למעבדה שלך, מה יהיה כתוב?
קודם כל, את הסיור הזה במדגסקר עשיתי עם סטודנט.
מגניב.
הוא בדוקטורט, ו...
כן.
עכשיו לצערי הוא נמצא בעזה, אבל... יחזור בשלום, ואנחנו נעשה את הסיור הזה שוב.
יופי, שיחזור בשלום.
את העבודה הזאת אנחנו עשינו עם סטודנט, וכן, סטודנטים ש...
אבל יש איזושהי הכנה, כאילו, אוקיי, אתה איש מחשבים, הסטודנטים יודעים לתכנת, עכשיו אנחנו יוצאים לשטח. קדימה.
קודם כל, טוב, זה גם מאוד מאוד תלוי בסטודנט. יש סטודנטים שהם פחות או יותר, אבל רוב מי שמגיע למעבדה לאקולוגיה הוא מראש, כן. נגיד מתן, סטודנט שאיתו נסעתי, הוא גם ככה מאוד מאוד אוהב להיות בשטח. אז זה לא היה כזה בעיה.
אבל הם צריכים איזושהי הכנה מסוימת
לנסיעה,
לאיסוף נתונים.
לא צריך באמת הכנה מסוימת, בעיקר צריך מצב רוח טוב, תרמיל. וצריך בעצם להבין לאן אתה, כאילו, מה המטרה. אוקיי? וזה כן, אנחנו מדברים על זה כמובן, מה מטרת הנסיעה, מה אנחנו הולכים לעשות. אבל שוב, זה לא איזה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, כן?
אוקיי, כשאתם אוספים נתונים, אתה מגיע עם איזשהו רעיון, לא יודעת, אנחנו נאסוף את טמפרטורה, איזה צמחים יש, כמה פרטים כאלה יש, ופתאום אתה מגלה שם שיש פרמטר נוסף שהוא נורא חשוב. אתה יכול לשנות את התפיסה תוך כדי? כמה גמישות יש לך שם?
זה מאוד קשה, זה אני אתן לך, זה נכון אגב לכל מחקר, לא רק פה. נכון, תגיד, אתה עושה,
בהחלט.
כן, אבל במולקולרית על, יותר קל.
במולקולרית אני לא יודע כמה זה יותר קל.
לא, לא, לא בטוח שזה
יותר קל. אתה צריך להזמין עוד ריאגנטים, ואתה צריך עכשיו...
להכין עוד עכבר.
כן, זה לא כל כך קל, כן. גם באקולוגיה זה לא קל, ותמיד שאתה בשטח, אתה מגלה דברים חדשים. אבל כאן נכנס העניין המומחיות. לא סתם אנחנו משתפים פעולה עם אנשים ממדגסקר.
כן.
זה בגלל שהם מכירים את השטח, הם יודעים מה הפרמטרים שחשובים יותר, חשובים פחות, איפה צריך להתרכז, והם גם בעיקר אלו שאוספים את הנתונים, וזה גם דורש הרבה הרבה היכרות עם המערכת, והיכרות עם
הניסיון. אז בוא תספר לנו יום אחד במדגסקר, אתה קם, שותה את הקפה, ומה קורה?
טוב, אז קודם כל, שנים כמובן בשטח, אין איזה, זה הכל באוהלים, שירותי שדה. אתה קם בבוקר, למעשה די מוקדם, הולכים לה, יש מין אול כזה מטבח, שותים קפה, אוכלים איזה משהו קטן, לוקחים ציוד דיגום, זה תרמיל, את התרמיל האישי שלך ועוד כל מיני...
אתם מביאים פרטים
בחיים. ואז הולכים, תלוי אם אתה שם את המלכודות או אוסף את המלכודות. בוא נגיד שאנחנו אוספים את המלכודות, אז אנחנו...
אבל חוץ מלספור, אתם גם לוקחים חלק מהפרטים כזה.
כן, כן, כן. הולכים בעצם לשטח, בודקים את המלכודות, אם נתפס משהו במלכודת, לוקחים את המלכודת איתנו. כשאני אומר לוקחים, אני כאילו מדבר ברבים, אבל אני לא באמת עשיתי את זה. אני הלכתי לראות יותר. זה באמת כאילו, שוב, שם ספציפי זה כבר מעבר למומחיות שלי, זה לא משהו שאני
כן, כי אתה צריך להתעסק עם חיות.
כן, וגם צריך רישיון, זה לא שאתה כל אחד יכול לבוא ולאסוף ולהתעסק עם חיות.
כן.
אז אוקיי, אז אם מחזירים את המלכודות, הם אותם ספציפית, המחקר הזה הוא מחקר בתחום שנקרא אקולוגיה של מחלות, אנחנו חוקרים את הטפילים של את הטפילים של אותם בעלי חיים, אז חלק מבעלי החיים, אם למשל חולדות, אז שזה באמת מין נפוץ וזוועתי.
לא על סף סכנת הכחדה.
לא על סף סכנת הכחדה, אותם אוספים, בעצם מקריבים, ומהם לוקחים נתונים גם מעברי גוף שונים וכך הלאה. ואם זה מין קצת, מינים יותר נדירים, אז כאילו אוספים מה שאפשר, גודל, משקל, טפילים חיצוניים, כאילו מה יש להם על הפרווה ומשחררים. ויש עוד סוגים של איסוף נתונים, למשל צמחים, איך נראית הצמחייה בשטח וכך הלאה. אגב, הייתי בפרויקט מאוד מאוד דומה, זה במדגסקר, אקולוגיה שמחלות, אבל כשהייתי בדוקטורט, גם נסעתי לאיזה 3 שבועות ללאוס, לעשות משהו מאוד מאוד דומה. גם אותו רעיון, פשוט במקום אחר, וגם שם השיטות היו מאוד מאוד דומות.
כן. אז שי, אני, כאילו, אנחנו מדברים על מדגסקר, כי זה מאוד מעניין, אבל היום יום שלך הוא כמובן יותר חישובי וזה. ומבחינתך, אני זוכר שאמרת לי יום אחד, שמבחינתך רשת זה רשת, וזה יכול להיות פרח ודבורה, וזה יכול להיות גם שתי חלבונים בתא שנקשרים אחד לשני. ובאמת היה לנו שיתוף פעולה שהניב... תובנות יפות, אז אולי טיפה תיתן לנו את הנקודת ראייה שלך, איך באמת זה דומה, נגיד, אינטראקציה בין גנים, או אינטראקציה בין חלבונים, לעומת מה שאתה רואה בשטח, בשדה, וכאלה. כן. איך אתה ניגש לדברים האלה?
כן, אז בעצם כל הביולוגיה מושתתת על אינטראקציות. נכון, אנחנו דיברנו על אינטראקציות בין אורגניזמים, אבל... זאת אומרת, אנחנו כולנו מושתתים על אינטראקציות בין חלבונים.
זה הביולוגיה פחות או יותר, אינטראקציות.
כן, זה פחות או יותר העניין, נכון? או אפילו אינטראקציות בין אטומים ומולקולות, כדי שיבצע, נכון?
נכון.
וכל האינטראקציות האלה, בין אם זה ברמה הכימית, פיזיקלית של בין אטומים למולקולות, או ברמה כבר הביולוגית בין חלבונים וכך הלאה, הן אינטראקציות מורכבות. כלומר, יש הרבה מהן. ואי אפשר לחזות על פי זוגות של אינטראקציות, אי אפשר לחזות מה תהיה הפונקציה הכללית של המערכת.
כן.
ומצד שני, אתה יכול גם להוריד אינטראקציה אחת, וכל המערכת תקרוס.
כן.
וזה נכון בביולוגיה מולקולרית, זה נכון גם באקולוגיה. אז יש פה שני צדדים. הצד הראשון זה הצד, נקרא לזה, טכני. על הצד הטכני, רשת היא רשת. זה אוסף של עיגולים וקווים שמחוברים אחד לשני, ושוב, כמו שאמרתי קודם, במדע הרשתות, זה יכול להיות רשת שמחברת בשדות תעופה, רשת בין בני אדם, רשת בין חלבונים, ואינטראקציות בין גנים, ואינטראקציות בין אורגניזמים. זה לא משנה. הכלים שיש בידינו, החישובים והתיאורטיים, כדי לנתח את הרשתות האלה, הם אותם כלים.
כן.
נתחיל בזה. אז קודם כל זה מקצר לנו את הדרך, נכון?
כן.
אנחנו כבר יכולים...
זה מועיל.
זה מועיל, כן. כבר אנחנו רואים, אתה יודע, יש אינטראקציות בין חלבונים, אז אנחנו יכולים להסתכל עליהם בתור רשת, וכבר יש לנו צאת הכלים, את הקופסת כלים, יש לנו כבר, בשביל לנתח. עכשיו, פה נכנסת אבל לביולוגיה. כי אומנם רשתות זה נחמד, ואפשר לעשות מה שאתה רוצה, אבל העניין האמיתי הוא בתובנות. בשביל זה צריך להבין מדוע ואיך חלבונים עוברים אינטראקציה אחד עם השני. ופה זה הקטע שבו אתה נכנס, כי אני פחות מבין. אז אנחנו בעצם, מה שעשינו היה במערכות סרטניות, נכון? לנסות להבין איך מבנה הרשתות האלה נראה. אינטראקציות בין חלבונים נראות בסרטן אחד, סרטן שני, ככה ב-10 או 12 סוגי סרטן. ומה שהיה מעניין פה היה השוואה. ההשוואה בין סוגי סרטן שונים. האם אותם חלבונים שקיימים בכל סוגי הסרטן מתנהגים או בונים את הרשת באותה צורה? כן? והתשובה היא כמובן חלקית. כן, חלק לא.
אבל אני חייב לומר שזה היה יותר, זה יותר דומה ממה שחשבתי שזה.
כן, זה דומה, כי זה כמו לשאול, האם, כמו מה שדיברנו על השאלה של דבי, האם רשת של האבקה,
מקסיקו.
כן, היא תהיה דומה במקסיקו, בישראל וארצות הברית. אז כמובן חלקית. אבל שוב, המכניזמים, נכון, שמאחורי, הם יכולים להיות דומים. וגם במערכות סרטניות, בין סרטן כזה לסרטן אחר, המכניזמים יכולים להיות, חלקם לפחות דומים.
אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסוף, אז אנחנו רוצים לשמוע אם יש לך משהו שאתה מסר לדור הבא, לסטודנטים שלנו.
כן. יאללה. תמיד טוב, מסר לדור הבא. קודם כל, לעשות דברים שאתם אוהבים. דבר ראשון.
נשמע טוב.
דבר שני, לפתוח כמה שיותר את העולם שלכם משלב מאוד מוקדם בקריירה. כלומר, להצטרף למעבדות, רק מהסקרנות. להצטרף, לקחת, אם יש תחום שאתם אוהבים, לא להתבייש, כי לפחות אני יודע שמחלקה שלנו, כל חברי הסגל הם מאוד נחמדים.
אמת.
אני בטוח שזה נכון גם כמעט בכל אוניברסיטה. להצטרף למעבדות, לבוא להתנדב, לנסות, כמה שיותר לנסות ולהתנסות, כי האוניברסיטה זה בעצם מקום שאפשר להתנסות בו באופן כמעט בלתי, בלתי מוגבל, וככל שאתם תפתחו יותר את, את העיניים ואת הראש, ככה תגלו מה אתם אוהבים יותר, אוהבים פחות, וזה אני חושב חשוב מאוד.
כן, אני חושב, זה באמת מסר מאוד חשוב, שי, תודה, כי אני חושב שלהיות סטודנט זה הזדמנות מעולה, כדי להתנסות בכל מיני דברים, כי סך הכל הזמן שלך, זה זמן שאתה באמת יכול להקדיש אותו, ללמוד ולהסתכל מסביב ולראות. ו...
כן.
תודה רבה.
יופי, תודה רבה.
תודה
לכם. שי.
על הזמנה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.